פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם ולוכיליתי אבני ישראל וקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר אבני ישראל. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. בעצם פנחס לא היה אמור להיות כהן. רק מי שנולד אחרי שהקדוש ברוך הוא, אחרי שנתקדשו הכהנים, ופנחס זכה פה לכהונה שלא הראוי. ולא סתם לכהונה. לכהונת עולם, והספרי אומר, והמלבי מסביר אותו, שרוב הכהנים הגדולים היו מבני פנחס. 80 כהנים בבית שני, ורוב הכהנים בבית ראשון, הכהנים הגדולים, הם היו מבני פנחס. זאת אומרת, הוא זכה כאן למדרגה גדולה מאוד, לכאורה, המדרגה הזאת היא צריכה להיות סגולתית. המינוי של, זה לא הולך לפי ההתנהגות, זה הולך לפי הטבע הפנימי, הסגולה הפנימית שהקדוש ברוך הוא טבע בכהנים. אדם יכול להיות צדיק וקדוש ועובד השם, הוא לא יהפך להיות כהן. הוא כאן זוכה פנחס לאיזו מהפכה סגולתית, שהוא נהיה כהן ולא סתם כהן, הוא ממנו הכהנים הגדולים. אז אכן הזוהר שואל את השאלה הזאת, איך יכול להיות שפנחס נהפך לכהן? זה לא בטבע שלו. זה אומר, נתעברו בו נדב ואביהו, שהם היו אמורים להיות כהנים. לא נכנסו, הם נשמותיהם כאילו פרחו באוויר אחרי שהם עשו להקריב כתורת, וזה לא היה כפי שהיה צריך להיות, והם היו גדולים באמת. הם רצו לעשות עבודה, אבל לא לפי הסדר. אז כאילו הוא זכה בשמה הרוחנית שבהם הסגולה. אז פתר לנו הזוהר את הבעיה הסגולתית. אבל אנחנו רואים שיכול להיות מעשה אחד שאדם עושה, אבל הוא עושה את זה במסירות נפש עצומה, וקוראת לו מהפכה במציאותו, הוא נהיה אדם אחר. ואולי צריך ללמוד מזה. הנכונות למסירות נפש, הנכונות לעשות איזו פעולה שהיא מוסר את כל, את כל עצמות, את כל, את כולו לרצונו של השם, מקנה קינה ללוקה, כמובן היא צריכה להיות קנאות שהיא גורמת לכפרה על ישראל, מקנו, כן, אשר קינה ללוקה ויחפר על בני ישראל, הוא עוצר את המגפה. יכול להיות קנאות כזאת שלא עוצר את המגפה, שהיא לא נכונה. אבל המיוחד בקנאות, זאת אומרת שאדם מוכן לבטל את כל רצונו לעשות את רצון השם. ואז מתרחשת מהפכה. זה לא מוכרח להיות באיזה אירוע כזה מיוחד. על דרך הדוגמה, כל דבר, אם אדם יקבל על עצמו לעשות את רצון השם במלואה, במלואו, בהתמסרות גדולה מאוד, הוא משתנה. הוא משתנה. ונקודה אחת שמעניינת להתבונן. דבר שני, ההמשך. וידבר השם אל משה, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם להם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוזבי ואת נשיא מדיין אחותם, עמוקה ביום המדיפה על דבר פאור. צרור את המדיינים. עדיין לא כתוב נקום את נקמת המדיינים. זה יהיה לנו בפרשה הבאה. פה יש פשוט לשנות. צרור את המדיינים. משהו רוחני. לא לעזוב לבצע את הדבר הזה. זה לא נאמר בצמידות למלחמה, לעשות מלחמה עם מדיין. אלא אומר המדרש, הוא מביא את זה האור החיים, מה זה צרות המדנים? כי צוררים הם לכם. הוא אומר שכאן אמרו חכמים, המדרש אומר, כי תקרא, כי יש כלל, כי תקרא אל איש, כי תקרא אל עיר למלחמה, לא תשחית את עצה. כלומר, אתה הולך למלחמה, אבל אל תרוס העיר. אדרבה, זה הכי טוב שמנצחים את האויבים, ואכלת שלל אויביך. ופה התורה אומרת, צרו את המתיינים להרוס את הכל, את המעיונות, את הבתים, לצרור אותם. הדבר תמוע. מה כאן הדבר הזה שפתאום התורה מבטלת את האיסורים של בלטשחית וכדומה, ואומרת להרוס את הכל, את כל הדברים, המעיונות, העצים וכדומה. הסיבה היא, מסביר אור החיים, מכיוון שישראל נכשלו על ידי בנות מדיין, והם נצמדו אליהם, באופן כזה התאהבו, פתחה אצלם תאווה שלילית מאוד מאוד. כדי לבטל את התאווה השלילית הזאת, צריך לעשות מהפכה הפכית, להתרחק מכל מה שהביא לתאווה הזאת, מכל מה שקשור עם הקלקול הזה. התיקון הוא תיקון נפשי, הוא תיקון בלב. אדם, ישראל נתאבו לתאווה שלילית, אז הם צריכים עכשיו לצרור את התאווה הזאת, לשנוא אותה, לשנוא את הקלקול הזה, לשנוא את הקלקול ואת כל מה שהביא לקלקול הזה. אבל המטרה כמובן לא הייתה לשנוא את העצים, והאבנים וכדומה. המטרה היא כמובן לעשות מהפכה בנפש. כי כל עוד שאדם לא ישתחרר, נגיד אם אדם יחליט, די, זה לא נכון לעשות, והוא לא רוצה לקשל יותר בדבר הזה, עדיין לא נתכפר לו במלואו, אומר האור החיים, כל עוד שהתאווה היא נמצאת בלב, והוא כופה שלא לקיים, שלא לעבור. זה כבר טוב, מצב טוב, אבל זה עוד לא תיקון שלם. התיקון השלם זה שהלב לא יימשך יותר לזה. לא שאדם לא ייקשל, אלא שהלב לא ירצה להיקשל. ולא רק לא ירצה להיקשל, אלא להפוך את הלב ולשנוא את הקלקול. לשנוא את האדם, לעשות משהו נגד רצון השם, זה צריך להיות רצון לא, זאת להתרחק מכל מה שמביך, אז חלילה, לעשות נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם המצווה הזאת כצוררים. נצרור, צרור את המדיינים, זאת אומרת, לצרור את כל הסביבה הזאת, את כל הגורמים, את כל המקום הזה, את כל האנשים, את כל מה שיש להם, כדי שהלב יהיה נקי. זאת אומרת, עבודת הלב. אחר כך יש עוד מצווה. נקום את נקמת המדיינים, זה יבוא לנו בפרשה הבאה. אבל כעת, ראשית כל זה, הדברים מתחילים מהלב. אדם צריך שהלב שלו יהיה לב טהור. ואיך מגיעים לזה? על ידי התבוננות, שאדם מתבונן. כמה מתוק זה לעשות את רצון השם. קודם אנחנו שרנו את כמה התורה היא מתוקה. ולהרגיש את המתיקות של הטוב. וכמו שמרגישים את המתיקות של הטוב, צריכים להרגיש את באופן טבעי, אדם ירגיש את הלא נעים שברע. אני רוצה להגיד במילים שליליות, את נמאוס ברע, נמאוס בזה. נמאוס במה שלא רצונו של הקדוש ברוך. אני מדגיש נמאוס במה שלא רצונו של הקדוש ברוך, כי אדם יכול לאכול את תאווה, וזה חיסרון גדול מאוד, ויכול לאכול לשם שמיים, וזה מעלה גדולה מאוד. כלומר, באותו פעולה, יכולה להיות פעולה קדושה, וחלילה וחס יכולה להיות להפך. לכן בכל שאר הנאות של העולם יכול להיות לשם שמיים בקדושה, אז לא לשנוא את המעשה, המעשה לא שנוי. כשזה מעשה מנוגד לרצון השם, לשנוא את מה שמנוגד לרצון השם, את מה שמרחיק אותנו מריבונו של עולם, שאנחנו רוצים כל כך את קרבתו, כשאדם מתבונן יותר ויותר, שפעולה הזאת היא כמה היא בעצם לא לכבודו של אדם. אני כל הזמן רוצה שאנחנו נרגיל את עצמנו שלא רק הדברים אסורים, הם לא, הם מלכלכים, הם לא רק אסורים, שאסור לעשות אותם, הלב רוצה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו זה מזוהם, זה מלכלך את הנפש, זה עושה, זה שהנפש תהיה מקולקלת. מי אומר רוצה נפש מקולקלת? אנשים רוצים להיות שלמים. זאת אומרת, זה, הבריאות, זה לא להימשך לדברים לא טובים. את העבודה הזאת אנחנו צריכים לפתח. זה התפקיד של הדור שלנו. אנחנו חוזרים על הרבה פעמים. לעבוד שהלב יהיה לב שאוהב מלא את ה... לב מלא באהבת השם. אבל איך עושים את זה? עובדים ומתבוננים בטוב השם. גדולת השם, בתורה, בעם ישראל, בארץ ישראל, בכל הדברים שכל כך הלב יכול להיות מלא אהבה אליהם, שאין מקום לדברים אחרים, כל המלאים וכל הדברים שפוגעים בזה, חלילה וחס. זה צרובת המניינים. וכעת נמשיך בפרשה, וזה גם קצת מענייני דיומא. התורה מלמד אותנו שצריכים להביא בכל יום ויום קורבן תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. והמהר"ל בנתיב הרע המהר"ל מביא מדרש. הוא לא כותב את המקור של המדרש. הוא כותב, תמצא בחיבור עין יעקב, בהקדמה אתה כותב שמצא בחיבור מדרש אחד, וזה לשונו. בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר ושמע ישראל. אינני יודע למה הוא מתכוון כולל יותר. כלומר, כלל גדול בתורה. מצינו פסוק כולל יותר ושמע ישראל. בן אנס אומר, מצינו פסוק כולל יותר ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, ואת הכבש האחד תעשה בבוקר. עמד רבי פלוני על רגליו, ואמר הלכה כבן פזי. לכתיב ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן וגומר. צריך להבין את המדרש הזה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. באמת זה, לכאורה זה הכלל הכי גדול בתורה. אם אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ממילא הוא מקבל על עול מצוות, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה כוודאי כלל גדול. גדול מאוד מאוד. קבלת עול מלכות שמיים, זאת אומרת, אדם יודע, אני בעצם רוצה לקבל עול מלכות ריבונו של עולם, אלוקי כל העולם, אלוקי ישראל. אז מקבל אדם על עול מלכות שמיים, ממילא מקבל על עול מצוות. וכולל עם את כל המצוות, את כל המצוות, כולל ואהבת לך כמוך. הדעה השנייה, בן אנס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, ואהבת לך כמוך. למה ואהבת לך כמוך זה יותר מאשר שמע ישראל? מה המשמעות של ואהבת לך כמוך? למה זה כלל גדול יותר משמע ישראל? ואהבת לך כמוך. למה ואהבת לך כמוך? למה אני צריך לאהוב אותו כמו שאני אוהב את זה? את עצמי? כי זה כמוך. כי אתה והוא אותו דבר. זה לא אחר, זה לא מישהו אחר. זה כלל גדול בתורה. מה המשותף בין כולנו? מה המשותף לכל ישראל? הסבולה האלוקית. זה שיש להם נשמה אלוקית. זאת אומרת, ההכרה שאדם הוא שייך ל... יש בו ניצוץ אלוקי, שיש בו נשמה אלוקית, אתה מכיר את עצמך, אז ממילא אתה יודע מה היות שלך. אם אתה, יש לך תכונה פנימית, השורשית, היסודית, העיקרית שלך, היא הצלם האלוקי, נקודה האלוקית שבך, אז עניינך להיות, להוציא את כל ההופעה האלוקית מן הכוח אל הפועל. אדם, וכל עניינו של כל אדם, לממש את עצמו, להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, ואז זה טוב לו, כי כשהוא מוציא את כל הכוחות, זה מצבו השלם היותר נכון. זאת אומרת, יש כאן איזו התחלה, לא מבחוץ, אלא כאילו מבפנים. אני רוצה לנסות לעשות את ההבדל בין שמע ישראל. שמע ישראל אני מקבל עול מחות שמיים. מקבל עליי עול מחות שמיים. ואהבת לך כמוך, אני בתוך תוכי מוצא את הנקודה הפנים פנימית האלוקית, שהיא משותפת לכל ישראל, בגלל שאני מכיר שצריכים לעבור אהבת לך כמוך, אז מה משותף? המשותף זה הניצוץ האלוקי. אז אני מתוך תוכי נמצא הנקודה האלוקית. לא מבחוץ לי כביכול, אלא מתוך תוכי. וזה כל ענייני, זה כלל גדול בתורה. זה הצד, עוד צד של הסתכלות. בא שמעון בן פזי ואומר, בוא, כלל חדש. את הכבש האחד הזה בבוקר. מה זה הכלל? מה זה הכלל הזה? את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. והוא מביא ההמשך, שעמד רבי פלוני על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי. זה הכלל עוד יותר טוב משנו כל הכללים מקודם. המהר"ל מסביר, הקביעות. כבש האחד תעשה בבוקר, כל בוקר ובוקר תעשה כבש אחד. קורבן תמיד, התמידיות זה הדבר האמיתי. מה שאדם עושה פעם אחת ופעם שנייה לא עושה, זה לא, זה חיצוני, זה לא הוא. מה שאדם עושה תמיד, 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 זה מביע את עצמותו, זה הוא. זאת אומרת, עם ישראל מקריב קורבן תמיד, בוקר, בוקר, ערב, ערב, מביא את קורבן התמיד, הוא קבוע. בחיבור שלו לריבונו של עולם. זה כלל גדול בתורה, להיות קבועים. זה היסוד של עבודת השם, הקביעות. אני חשבתי, אבל הוא מביא פסוק, כתוב, ככל אשר אני מורה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל קהילה, וכן תעשו. אז מה זה הפסוק הזה מחזק את הקורבן התמיד? לקורבן התמיד יש עוד מעלה. קורבן התמיד הוא משתף את כל ישראל ביחד. כל ישראל ביחד מביאים קורבן תמיד. אנשים לא נמצאים בבית המקדש. אנשים נמצאים כל אחד בעירו, בביתו, במקומו. והכהן בירושלים מביא קורבן, אבל הקורבן הזה הוא מביא בשם כל ישראל, וזה קורבן אחד שהופך את הכל להיות אחד, יחד. כלל ישראל עובדים את השם ביחד. זה עוצמה, זה הכל ביחד, לא כל אחד פרטי עובד לבד, כולם ביחד. אז זאת אומרת, בעצם הכלל הזה אומר, אתה, תדע לך, הכלל הגדול בתורה זה לא עבודה השם הפרטית שלך, שאתה עובד לבד, שתדע שאתה חלק מכל הכלל כולו, ואתה עובד את עבודת השם כחלק מהכלל. זה נותן עוצמה לעבודה, זה עבודה, נהיית עבודה שלמה, עבודה גדולה. זה עניינו של תבנית המשכן ותבנית כל כלל, וכן תעשו, יש כאן חזרה. ככל אשר אני מורה אותך תבנית, וכן תעשו, מדי שנה כתוב לומר וכן תעשו, כבר הזהיר לפני כן על עשיית המשכן, מכפה לזרה הזאת, כי דבר זה הוא כלל גדול בתורה העבודה, עבודת השם, אבל עבודת בית המקדש. עבודת בית המקדש מחברת את כל ישראל ביחד. זה המקום שכל ישראל מתאחדים ביחד. וההסתכלות הזאת, שאדם יודע, אני לא לבד. אני חלק מהכלל כולו. אז העבודה, העבודה הזאת היא עבודה מקבלת עוצמה. כמו כל מצווה שאדם עושה, היא תרי"ג מצוות תלויים בה. הוא לא עושה את המצווה אחת, הוא עושה את כלל רצונו של הקדוש ברוך הוא שמתבטא כעת במעשה הזה. אבל המעשה הזה הוא לא מעשה שמבטא רק את עצמו. הוא מבטא את אני עובד השם, ועבדת השם בכלל מתגלה אצלי עכשיו על ידי המעשה הזה. והמעשה הזה הוא בעצם חלק מכל תרי"ג המצוות. ובאמת בכל מצווה יש כל תרי"ג מצוות כלולים, אבל יש לה את הצבע שלה, צבע של המצווה הזאת, הנותן צבע לכל תרי"ג המצוות. כל מצווה ומצווה יש לה הייחוד שלה. אז זאת אומרת, עבודת בית המקדש היא עבודה כללית של כלל ישראל וקבועה. שני דברים יש לנו גם כן ביחד בעניין עבודת הסתמית. הקביעות והכלליות. שני הדברים האלה ביחד הם הופכים את זה לכלל גדול בתורה. הקורבן התמיד שאנחנו מדברים עליו זה בי"ז בתמוז מטל התמיד. ואנחנו במרכזיותו של הקורבן הזה, כמו שאנחנו רואים, העבודה הכללית והקביעות, בטל התמיד. ואנחנו כל כך מתפללים לחזרתו. התפילה, חז"ל אומרים לנו שתפילות במקום קורבנות תקנו. חז"ל אמרו לנו שני דברים. תפילות במקום אבות ותפילות במקום קורבנות. זאת אומרת שיש במובן מסוים, גם בזוהר זה כתוב, שעבודת הקורבנות היא עבודה מעשית. גם בפועל מביא קורבן לריבונו של עולם. זה מתקן את הצדדים המעשיים שבעולם. והתפילות הן כנגד קורבנות. חכמים תקנו לנו כנגד קורבנות לא במובן זה שכשאין קורבנות אז מתפללים. כי בעצם תקנת התפילות זה על ידי כנסת הגדולה. הם תקנו את זה בהתחלת בית שני. בית שני מקריבים קורבנות. אבל גם מקריבים קורבנות וגם תפילות. תקנו תפילות, קורבן מקריבים בבית המקדש, ותפילות כנגד קורבנות תקנו. תפילת שחרית כנגד קורבן התמיד, של שחר, תפילת מנחה כנגד קורבן של בן ארבעים, ותפילת מעריב כנגד הקטר חלבים ואיברים. אז צריכים אנחנו להתבונן, אנחנו דיברתי זה על התמידות ועל הקביעות. קביעות לכאורה זה נראה, אז אתה חוזר על עצמך כל הזמן, אתה לא משתנה. זה כאילו, צריכים חידוש, אנשים אומרים, לשנות את המנגינות, לשנות את הזמנים, רוצים דברים חדשים. היום בדור שלנו, אז בכלל לא יכולים להישאר בשום דבר זמן כאלה. זמן ממושך, הכל משתנה כל הזמן, צריכים כל הזמן ריגושים חדשים, חוויות חדשות, אווירות חדשות, ואין הקביעות. אין בזה סתירה בעבודת השם בין קורבן התמיד ובין ההתחדשות המתמידה. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מהסר ראשית. אסור לאדם להישאר באותו מצב כל הזמן, הוא חייב כל הזמן להתקדם. להתקדם בעבודת השם. לא לשנות את עבודת השם, אבל שעבודת השם תהיה יותר עמוקה, יותר גבוהה, יותר מרוממת, עוד יותר ועוד יותר כל הזמן. התפילות, אותם התפילות, אבל התוכן שלהם יהיה יותר מלא, יותר עמוק. יש חוות של תכנים, של פנימים, זה לפני מזה. וכל הזמן צריכים להיות בתהליך של התקדמות, לא בתהליך של עצירה. התמידיות זה הריצה, תרוץ תמיד קדימה, כל הזמן לעלות במעלות הקודש. דווקא חכמים, זיכרונם לברכה, חכמים בהרבה מקומות אחרונים, אומרים אז לא לשנות את המנגינות, כי המנגינות הן נותנות את הקביעות הזאת של ה... נגיד ממשנים מנגינות ביום הכיפורים, אם אדם משנה מנגינה של כל נדרי, זה משהו, זה לא כל האווירה היא קשורה עם המנגינה. מי שרגיל להיות בקהילה מסוימת שמנגנים כך והוא בא למקום השני, פתאום הוא אומר, זה לא יום כיפור בכלל. זה לא בכלל, אני לא אומר שום דבר. הקביעות של המנגינות היא קביעות מאוד חשובה. פעם הייתי איזה מסיבה, אז אחד שבא מנגן, הוא אומר, אנשים לפעמים מדבקים מנגינות לחדודים, מנגינה כזאת. צריכים להבין, כשתקנו מנגינה, כמי שחיבר מנגינה לחדודי, זה מתאים למילים, זה שייך, זה משהו עצמי. נכניס מנגינה אחרת, זה להרבב, זה קהיליים, זה לא מסתדר ביחד. באופן עמוק, אתה עוד פעם מתרגל אותי. אז על מנגינות של ימים נוראים ממש כתבו בספרים, לא לשנות. אבל להתרומם, אותם המנגינות ששמעת בראש ראש השנה ויום כיפור ושנה הזאת, שנה הבאה אתה מתפלל עם אותם המנגינות ברמה אחרת, ברמה יותר רבה. ולא רק בשנה, בחודש, בשבוע. לא כל רגע, כל יום אדם מרגיש את השינוי מיום ליום. זה צריך להיות מדרגה מיוחדת של אדם שמרגיש את השינוי. אבל לא חייבים לשנות את המסגרת, צריכים לשנות את הנשמה שבמסגרת. את התוכן, את הרוח, כל הזמן לעלות, לא לעמוד במקום אחד. אותם המילים, כולנו מתפללים אותם המילים. כולנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, עומדים אותו 18. אבל יש הבדל, כל אחד ה-18 שלו הוא אחר לגמרי. אינו דומה אדם פשוט, אדם שלמד את כל ענייני התפילה, אדם שעוסק בפנימיות התורה, אדם שעוסק בגדלות, הכל זה תפילה אחרת לגמרי, אומרים אותם המילים. וזה היפה שבדבר, שכל ישראל מוחדים במסגרת, אבל הפנימיות היא משתנה. לא כל אחד אומר תפילה אחרת, כולם אומרים אותה תפילה. זה מאחד את כל כלל ישראל ביחד. והתוכן והרוח הפנימית, כל אחד מביא את המקום שלו הרוחני בתפילה, וככה מופיעה התפילה בכל גווניה הפנימיים הנשמתיים. אז אני רציתי לומר שהתמידיות זה לא לעמוד על המקום. זה להיות קבוע בעלייה, אבל לשנות את המסגרת, לשנות את הנשמה, את התוכן. לא צריכים כל פעם דברים חיצוניים שצריכים כדי לעורר את הדברים, אלא זה צריך לבוא מהעולם הפנימי, מלפני ולפנים. תפילת שחרית היא לא דומה לתפילת מנחה. אדם קם בבוקר ועומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אז אפשר להגיד, ראשית כל מהבחינה החיצונית, הוא מתאמץ לקום לתפילה, זה נוח לשכב עוד קצת, נעים מאוד מאוד מאוד, לוקח את הכוחות שלו ומשתמש בהם לעבודת השם. זה משהו מיוחד של הקרבה, שאדם לוקח, קם בבוקר, משתדל לעבוד את השם, הוא מתפלל. מנחה, אדם נמצא באמצע העבודות, באמצע היום, עסוק בכל מיני עסוקים, הוא מפנה את עצמו, פונה את ריבונו של עולם. הלילה הוא עייף, עדיין רוצה כבר לנוח, אבל לא. הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, עובד את השם. אבל חשוב על הדבר הזה, כל מצב שאני נמצא, עכשיו אני עובד את השם במצב המיוחד הזה. זה לא, יש כל שעה והמצב המיוחד שלה. אפשר להסתכל יותר עמוק, אפשר להסתכל ולומר, היום זה מין גלגל כזה, בוקר, ערב, הבוקר, יש, זה התחלה, כאילו ההתחלה שקשור, כאילו החיים מתחילים חדש. הלילה הולכים לישון, חלק אחד מ-60 של מיטה, החיים מתחילים מחדש. הכל מתחיל מחדש. מאיפה זה מתחיל? ריבונו של עולם. הוא ההתחלה של הכל. אז התפילה של הבוקר היא כאילו הכרה, הכל ממנו יתברך. התפילה של המנחה, אנחנו מתפללים בכלל באופן אחר לגמרי. עכשיו אנחנו חוזרים אליו. יצאנו ממנו בבוקר. הוא המתחיל, הוא המקור של כל ההתחלות. והתפילה היא מבטא את החיבור שלנו מבחינה זאת שאנחנו שייכים ממנו אנחנו נובעים. ואחר כך במצד תפילת המנחה לפנות ערב שווים אליו. שווים אליו וחזרה. יצאנו וחזרנו ושווים אליו. תפילת מעריב היא בכלל תפילה מיוחדת במינה. היא תפילת רשות. זה רק למצוינים. כמו שיש במבחנים, יש כמה שאלות חובה, ויש שאלת רשות למי שהוא יודע את כל הזה, ועכשיו תוספת. אז גם התפילה, תפילת מעריב, רשות. מעיקר הדין, כן? היום כבר התרגלו בזה, אז זה נהיה חובה. אבל בעצם מעיקרה היא רשות, כמו איברים ודרים, שבעצם הם, הקורבנות כבר יצאו ידי חובה, וזה השלמה, השלמה של הקורבן. של אהבה על השם. אז אפשר להסתכל באופן עמוק מאוד, שהלילה בעצם, כאילו הלילה המציאות מסתלקת. אין הופעות של החיים, כאילו, כביכול, יש חיים. אבל, למה חבר? המציאות בטלה. זאת אומרת שיש כאן רע מעל המציאות. כשהמציאות בטלה, אז כאילו מתעלים מעל המציאות. מתחברים עם ריבונו של עולם לא בקשר שלו מבחינת הבריאה של העולם. הרי הבריאה של העולם זה אחת הבריאות שהקדוש ברוך הוא ברא. הוא מעל הכל, הוא לא, זה לא הופעתו, לא מציאותו, היא קשורה בנבראים. אז בלילה כאילו אתה מתעלה למקום מעל המציאות. והתפילה שאתה מתפלל בלילה זה תפילה שהשם אלוקינו השם אחד. לא רק בתור בורא, עוד יותר גבוה, עוד יותר עמוק. כלומר, כך צריך לי כל הזמן להתבונן בלימוד התפילה, והתפילה מובעת מעומקים פנימיים, ואז היא פועלת. ואז היא פועלת. כשאדם מתפלל באמת מעומקא דליבא, תמיד כל תפילה היא קצת פועלת. אבל כגודל הכוונה, וכגודל ההתחברות, וכגודל ההתקשרות, כך פעולתה. אז זה עניין של התמידיות של קורבן התמיד, יש לנו, על זה כמובן יש, בימי החגים יש ימים יוצאים מן הכלל, אבל כלל בידינו, שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מכאן לקביעות בישיבה כמובן. ככל מה שיש יותר קביעות, הקניין התורה הוא כמובן יותר גדול, המתניה. וקביעות זה לא רק קביעות בלימוד, בשקידה, גם זה קשור עם המקום. כמו בתפילה, כל הקובע המקום מתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. זאת אומרת, הקביעות המקום היא עוד איזה ביטוי לחיבור העמוק אל מה שעניינה של התפילה. חיבור אל הקדוש ברוך הוא. והמקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. כשאמת אומרים לו, אי חסיד, אי ענה מתלמידיו של אברהם אבינו. אז אפשר להבין את זה במובן הבסיסי, ואפשר להבין את המובן הבסיסי במובן עמוק יותר. כלומר, מקום קבוע, אבל המקום קבוע הוא גם צריך להביע מקום רוחני. כלומר, אתה נכנס לתפילה, אתה נכנס למקום בנפש. עכשיו אתה לוקח את כל כוחותיך ואתה מרומם אותם, ואתה פונה, עכשיו אתה מפנה את כל הכוחות אל הכיוון, אל ריבונו של עולם, אתה פונה אליו. אז אתה נכנס לאיזה מציאות פנימית רוחנית חדשה לגמרי. אז כדי להיכנס למקום הזה, כמו שחזל אמרו לנו לגבי בית הכנסת, שאדם צריך להיכנס לבית הכנסת, שני פתחים. פתח אחד ועוד פתח, לפני ולפנים. ורב פנחס מקוריץ אומר שהפתח כניסה לבית הכנסת זה כמו מעבר של גבול. יש שם שומרים במעבר של גבול שהם בודקים אם אדם לא מכניס דברים שלא מוסכמים שיכניסו לשם. אז גם כאן זה אותו עובר מעבר של גבול רוחני. מה אתה צריך לעשות? לראות שלא תכניס שם המחשבות שהן לא שייכות לבית הכנסת. תופסים אותך שם, שומרים בדרך, אומרים, רגע, אתה לא יכול להיכנס עם נשק לתוך, כן, להכותל או משהו כזה, זה אי אפשר ככה. להיכנס עם מישהו שהולך עם סכין, אי אפשר להיכנס למקום כזה. אם אתה הולך עם משהו רוחני שהוא לא מתאים, אדם נכנס לעבודת השם. זה אחד מעמודי העולם. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל מילות חסדים. בית המקדש, המקום של עבודת השם. אנחנו נכנסים לשלושה שבועות של בין המצרים. וחז"ל אמרו לנו שכל מי ש... כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. כלומר, זה שהדור לא ראוי שיבנה בית המקדש, זאת אומרת, הוא מונע את בניין בית המקדש, כי הוא לא עשה את כל מה שצריך לעשות כדי שבית המקדש ייבנה. אז יש לו אחריות, כאילו נחרב, כאילו נחרב בית המקדש. וזה רק כאילו, כי באמת, כיוון שהוא חרב, אז גילנות זה יותר קשה מאשר במצב שבנוי אז צריך יותר מאמצים מאשר להחזיק דבר קיים, אבל כל פנים לכן זה רק כאילו. אבל בכל זאת, והאמת היא שכל אחד מחויב בזה, לא לחשוב מי אני ומה אני, שאני, הרי זה תלוי בכלל ישראל. ואני בעצמי פרט ולא יכול להשפיע על כל הכלל. אבל אומר לנו בעל מסירת ישרים שהמחשבה הזאת היא מחשבה לא נכונה. אז כל אחד יגיד מי אני ומה אני, ונכון שריבונו של עולם רוצה מכל אחד שהוא יעשה את כל מה שהוא חושב שהוא יכול לעשות כדי להביא לעבודת בית המקדש. ויש לנו המון כוח בזה, ואנחנו גם מתקדמים כל הזמן. אנחנו כל הזמן מתקדמים לקראת בית המקדש. אנחנו מדברים על זה בזמן האחרון. אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד של התקדמות. לפעמים חושבים איך יכול להיות, הרי יש המון המון הפרעות. אבל זה חלק מההתקדמות. מי שלא מבין את זה לא יודע. אבל חלק מההתקדמות זה ההסתרה. ואנחנו נמצאים בתהליך של התקדמות. לא לחשוב שאנחנו חוקים מהתקווה, מהסיכוי. אנחנו מתקדמים כל הזמן. ואני אומר, לא בהליכה איטית, אלא במרוצה. אנחנו, הדור שלנו, בתהליך של מרוצה. יש לזה הסתרות מאוד גדולות, כי זה דבר מאוד גדול שצריך להסתר אותו. כל דבר גדול הוא בסכנה גדולה, וצריך להסתיר. והסתרות הן מדברות על ידי כל מיני תופעות אחרות שמסתירות את ההתקדמות. אבל באמת, במבט עמוק פנימי, אנחנו נמצאים בתהליכים מאוד מאוד מתקדמים. נשברו כבר הרבה חומות. בהתחלה הייתה חומה שלא יכולנו לבוא לארץ ישראל. אחר כך הייתה חומה שיכולנו לבוא לירושלים העתיקה. והחומות האלה כבר נפרצו. וזה לא חומות פיזיות, זה חומות רוחניות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד קרבה ועוד קרבה. ואנחנו כל הזמן מתקדמים. מי שלא מסתכל בעומק, הוא לא רואה את זה. מי שמתקל בחיצוניות, הוא חושב שאנחנו מתרחקים. אבל זה לא נכון. אנחנו בתהליך של התקדמות. לכן אנחנו צריכים להיות עם המון אמונה, שזה המהלך של הדור שלנו, מהלך של קיבוץ גלויות, של בניין הארץ, בניין ירושלים, בניין התורה, בניין הקודש, כל הזמן מלאכים, יותר תלמידי חכמים, יותר ריבוי ישיבות, יותר קודש. כל הזמן התהליך הזה, כל הזמן מתחזק. זה אומר שאנחנו צריכים להיות מלאי אמונה, ואז המעשים שלנו מקבלים עוצמות מאוד גדולות, והתרומה שלנו למהלך הזה גדלה והולכת. ככל מה שאדם מאמין יותר, אז המעשים שלו גדולים יותר, וההשפעה על התהליכים הם גדולים. תתמלא באמונה שהקדוש ברוך הוא מושך אותנו עכשיו אליו, ממש מושך אותנו, ומצפה לנו, ורוצה את ישועתו, ישועתנו זה ישועת השם. הוא רוצה את הישועה הזאת, מבקש אותה. וכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו נהיים שותפים עם הקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם נקווה שריבונו שם סייעתא דשמיא הגדולה גם למעשינו, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.